ערב טוב לכולם, שלום שלום. האם יש סיכוי לשלווה, לרוגע? האם יש דרך לחיות את החיים בלי דאגה, בלי אכזבה, בלי תסכול מתמיד, שאנחנו לא עושים מספיק ולא מתקדמים מספיק ועוד לא נמצאים במקום שבו היינו צריכים להיות? איך אפשר להפחית קצת את הלחץ הזה, את המתח הזה שמלווה את החיים? אתה לא נמצא במקום שבו אתה צריך להיות. בואו נדבר היום על הדרך היחידה האמיתית התאורה לחיות את החיים באמת, בלי לחץ מתמיד, בלי מתח מתמיד, בלי תסכול מתמיד. אין דרך אחרת. כל דרך אחרת שנציע תהיה זמנית, תהיה חלקית. יש רק דרך אחת שבאמת מעמידה את האדם במקום בריא, במקום יציב, במקום יסודי, ונותנת לו בחיים כוח וחוזק. אני רוצה לדבר היום על ההבנה שהיא לכאורה כל כך טריוויאלית, אבל היום נבסס אותה, ובאמת נכניס אותה לתוך החיים ממש. ההבנה הזאת שלאן שאנחנו הולכים, אנחנו מושגחים, אנחנו מנוהלים. אולי אנחנו בוחרים ואנחנו חושבים שאנחנו מחליטים, אבל האמת היא שמאחורה יש מי שמסדר את הדברים ושם אותנו במקום שבו אנחנו צריכים להיות. אז להפסיק לדאוג. למה קרה ככה? כי ככה היה צריך לקרות. למה אנחנו כאן? כי כאן אנחנו צריכים להיות. והשאלה היחידה בחיים, איך אני נמצא כאן הכי טוב שאפשר? איך אני עושה את המשימה שלי כאן הכי טוב שאפשר? אני רוצה לדבר היום על שתי שאלות מהותיות, שתי שאלות חזקות מאוד, במרכז הפרשיות האלו של יציאת מצרים. אפשר לדבר עליהם בשבוע שעבר, אפשר לדבר עליהם בשבוע הבא, נדבר עליהם בתווך בפרשת וירא. שתי שאלות מרתקות שמקיפות את כל סיפור יציאת מצרים מתחילתו ועד סופו. השאלה הראשונה והכל כך חשובה שאפשר לדבר עליה כל השנה, מה היפוך השמות של השם ואלוקים? הוויה ואלוקים. המילים הכי מצויות בפה של יהודי זה השם, שם אדנות, שם הוויה, שאנחנו קוראים אותו אדנות, א' ד' נ' י', לא קוראים אותו ככתבו, ושם אלוקים. ברוך אתה השם אלוקינו, כל הזמן השם אלוקינו. מה ההבדל בין השם לאלוקינו? זה קודם כל. אבל מעבר לכך, בהקשר שלנו, מה ההיפוך הזה? המשחק שעושה התורה עם השמות האלה לאורך הפרשיות הללו. נשים לב לדבר מדהים. בתחילת חומש שמות, עד פרשת הסנה, תמיד הקדוש ברוך הוא מוזכר בתור האלוקים. זה התואר שלו. לא הוויה, לא שם הוויה, לא שם אדנות. השם של הקדוש ברוך הוא, התכונה, התואר של הקדוש ברוך הוא בתורה, זה האלוקים, תמיד כך. מפרשת הסנה, ועד סוף פרשת בו, עד סוף סיפור יציאת מצרים, 10 המכות, והדילוגים, והכניסה לפרו, והיציאה ממצרים, ופרשת תפילין, עד סוף פרשת בו, שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלף, הוויה. מה מונח כאן? ההיפוך הזה, הניגוד הזה כל כך בולט בפסוק הראשון שפותח את הפרשה. הפרשה שלנו מתחילה בפסוק, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. רגע, אם אלוקים מדבר למשה, אז למה אני השם? אתה אלוקים. וידבר אלוקים ויאמר, אני אלוקים. מה הפירוש וידבר אלוקים אל משה, אני השם? אנחנו רגילים לומר ברגעים הכי גדולים בשנה, בתפילת נעילה, השם הוא האלוקים. זו הייתה הקריאה של אליהו בהר הכרמל, השם הוא האלוקים. אצלנו בפרשה צריך לקרוא הפוך, האלוקים הוא השם. וידבר אלוקים ויאמר, אני השם. מה פשט? אז מה היפוך השמות האלו מתחילת החומש להמשכו, מתחילת סיפור יציאת מצרים להמשכו, ובמיוחד מה הסתירה והניגוד בתוך הפסוק שפותח את הפרשה, וידבר אלוקים, אני השם. נקודה עצומה אנחנו רוצים לדבר. ומכאן להתגלגל אל השאלה, לא יודע להגיד עוד יותר גדולה, אבל שאלה כל כך מרכזית במחשבה שלנו, שאי אפשר להיכנס לפרשיות יציאת מצרים, אי אפשר להגיע לליל הסדר, כבר מתחילים להריח את אחרין, את המרור, אי אפשר להגיע לפסח בלי השאלה הזאת. למה מכות? למה היו צריכים כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה זמן, שנה שלמה לשבור את פרעה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לשבור אותו מיד? הרי בחיפזון הוא הוציא את ישראל ממצרים, במהירות, בבהילו, אומר הרמב״ם, אגדת יוצאי מרוקו, בבהילו יצאנו ממצרים. הוא הוציא אותם ממצרים מהר, שלא היו עוד דקה אחת בערוות הארץ. כבר היו בממתת שערי תומה, אחרי 200 שנה שם. אז למה זה לוקח לקדוש ברוך הוא שנה להתגבר על פרעה? הוא לא יכול לתת לו בנה אחת, מיד את מכת בכורות. מיד את הפצצה הגרעינית שפגעה בנפש, ואז פרעה ממהר לשלוח אותם. מתחילים מכות קטנות, דרדלה כאלה. בהתחלה מים הופכים לדם, אחרי זה צפרדעים מקרקרים. נו מה, מישהו חשב שזה ישבור את פרעה? צפרדעים מקרקרים לא יגרמו לו לוותר על מיליוני אנשים, על כוח עבודה חינמי של מיליוני אנשים. צפרדעים מקרקרים, המצרים אכלו צפרדעים. מה אכפת להם? זה רק טיבל להם את האוכל. היה רעש. זה לא מה שאמור לשבור את פרעה. קינים שהגוף מגרד, אנשים חיים עם קינים. מראש משה רבנו מאיים, כבר רש"י מביא בפרק ד' שמשה מאיים על פרעה, שבסוף יצטרכו לתת את מכת בכורות. אז למה לחכות לסוף? למה להתעכב שנה שלמה כמו שנראה עוד מעט, עד שאתה נותן את המכות? תן מיד את המכה. מה מונח כאן? אז באמת אני רוצה לדבר היום על נקודה נפלאה, על ההבנה הזאת, המסר של יציאת מצרים, המסר של מכות מצרים, המסר של המינוח, ויאמר אלוקים אני השם, בא להעביר נקודה אחת, נקודה מיוחדת במינה. ערב מתן תורה, ערב החיבור בין שמיים לארץ, כשהשמיים נפתחים והקדוש ברוך הוא בוחר עם, מתחיל את הדרך הארוכה עד ביאת משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא נותן תובנה מדהימה. אין טבע, הטבע מנוהל. הטבע הזה שנראה לנו כל כך עצמאי, כל כך אוטומטי, מתנהל כמו המנוע של טסלה, על פי תוכנית נהיגה קבועה מראש. זה הבלוף, זה השקר, זאת האשליה הכי גדולה בעולם. התחפושת הכי גדולה בעולם זאת הטבע. זה הטבע. הטבע זה בסך הכל מלך שעטוף בכמה מעילים. אז מה, אז מאחורי המעילים לא עומד מלך? אז הוא מסתתר, אז הוא מחליט להתחבא וללבוש תחפושת ולהיראות כאחד העם. אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא רואה אותנו. התחפושת זה בסך הכל, הטבע זה בסך הכל דרכו של הקדוש ברוך הוא לפעול באסתר. לפעול כשהוא עטוף במעילים, לפעול כשהוא עטוף במחשקים. אבל כל הטבע הזה, זאת מערכת מתוכננת, מנוהלת, שבה כל אחד נמצא בדיוק איפה שהוא צריך להיות. זה המסר העצום של מכות מצרים, וזה המסר הראשון שמשה רבינו קיבל בהגעתו למצרים. ויאמר אלוקים, אלוקים זה שם הטבע, זה שם האסתר, אני השם. כל הטבע זה אני השם, כל הטבע זה שם הוויה, שעומד מאחור ומנהל את הדברים. אני רק רוצה לומר משהו מאוד מאוד אישי. בשבוע שעבר ככה התעוררתי למסור את השיעור, אני הרבה זמן מכין את השיעור הזה, זה מהנקודות העמוקות ביותר שדיברנו עליהם אי פעם, ולא יצא לי אף פעם לדבר על הנושא הזה. לפני 6 או 7 שנים דיברנו רק על 10 המכות, לא דיברנו על שמות השם ואלוקים. ובשבוע שעבר היה לנו אירוע קטן, מאוד קטן, שבחיים יש כמוהו כל יום מאות, ולא עוצרים להרים אותה מהרצפה. ולרגע אחד היה לנו אור, וכאילו הקדוש ברוך הוא חייך אלינו מאחורי שם אלוקים, ואמר, אני השם. אשתי שתחיה מנהלת בית ספר חב"ד בנות כאן בראשון לציון, ברוך השם. התקופה הזו תמיד מאוד לחוצה לקראת עונת הרישום. מתחיל בעוד שבועיים, שבוע, מתחילה עונת הרישום לשנה הבאה, וצריך להתכונן ולפרסם ולהביא הורים, ולהרשים את ההורים. אז היא כבר עובדת תקופה על הפרסום, להכניס במקומונים, להפיץ בעיר וכו' וכו'. בשבוע שעבר היא רצתה לסיים עם הפרסום כדי להתחיל להפיץ אותו, כבר נהיה מאוחר. מפה לשם כל יום תקלה אחרת. יום אחד היא שכחה לכתוב איזה מילה. למחרת המעצבת לא ענתה. עד שהמודעה כבר הייתה מוכנה ושלחו אותה למערכת של העיתון, אז לעיתון פתאום משהו לא מצא חן בינה. אז הוא ביקש להחליף שם איזה תמונה, להחליף איזה סמל שם. התעכב והתעכב עד שנסגר העיתון והמודעה לא נכנסה. ולאשתי הייתה מאוד עוגמת נפש מזה שאנחנו כבר באיחור ומי יודע מה יהיה וכו' וכו'. באמצע השבוע, מהמעון, במעון של הילדה הקטנה של התינוקת, הייתה שם התפרצות של קורונה, ושלחו את הילדה הביתה, והילדה הפכה להיות מאומתת. ואשתי, שתחיה, צריכה להיות איתה ביחד בבידוד, ופתאום אשתי לא יכולה ללכת לבית ספר, ואנחנו מבינים שקרה לנו נס, אם היא הייתה מפרסמת בכל העיר, בעיתונים בכל האזור, לא רק בעיר, על יום מוכנות, יום שבו מציגים את בית הספר ביום שישי, ואנשים היו באים והמנהלת לא נמצאת, שהיא מנהלת את כל הפרזנטציה הזו, היחס ושלום עוגמת נפש גדולה. היא פתאום מבינה שיד נעלמה, מאחורה עמדה ועצרה את המעצבת, ועצרה את הדפוס, ועצרה אותה, הכל בשביל שבסוף השבוע הזה לא יתפרסמו מודעות. כדי שלא תיגרם עוגמת נפש שאנשים באים, והיא לא נמצאת שם. וידבר אלוקים אל משה ויאמר, אני השם, לרגע אחד לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד את המעילים, ומגלה, אתה הולך ואתה חוזר, והפגישה הסתדרה, והפגישה לא הסתדרה, ואתה שמח ויש לך עוגמת נפש. הלו, תרים את העיניים, תגיד תודה. תודה על הטובה כמו שהיא רעה, על הרעה כמו שהיא טובה. בואו נדע שהעסק הזה מנוהל, שהעולם הזה זה המקום המסודר ביותר שקיים. בואו ניכנס לעניין ונתחיל. פרשת וירא, סיימנו שבוע שעבר עם הצעקה הגדולה של משה. למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? כי מאז באתי לדבר אל עבדך, רק הרע לעם הזה. משה רבינו אומר, לא רק שלא עזרתי, רק היזקתי. באתי לדבר עם פרעה, והוא מסתכל עליי ואומר, נרפים אתם נרפים. יש לכם זמן פנוי כנראה. אם עולים לכם דמיונות שתצאו מהמקום הזה, כנראה שיש לכם זמן פנוי. ופרעה ברשעותו מקשיח עוד יותר את תנאי העבדות. אם עד עכשיו הם קיבלו תבן עבור עתיד, מעכשיו הם גם באותו זמן עבודה, יצטרכו גם לקושש קש לתבן, לצאת אל השדות, ועדיין לעמוד במכסות העבודה. ואנשים צועקים הרע, צועקים שבעתיים, והפעם גם יש השם, משה רבנו בעצמו. ומשה רבנו צועק, וכמו שנראה עוד מעט הוא נשבר, והוא בורח ממצרים. הוא אומר, אני לא רוצה להיות השליח בשליחות הזו. בורח ממצרים. פרשת והרה, הפרשה שלנו, מתחילה עם התשובות. נקרא מובא מספר אחד, וידבר אלוקים אל משה, סליחה. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה באמת, לכבוד ובהתרגשות, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבי מורי, שהערב, ליל הפטירה שלו, כף ג' בטבת, אבא שלי חי עם אדמור הזקן ונפטר עם אדמור הזקן. חי כל חייו עם אדמור הזקן, כל חייו עבד על שולחן ערוך אדמור הזקן, כתב הערות על שולחן ערוך אדמור הזקן, והוא גם נפטר כמעט ביחד עם אדמור הזקן בכף ג' בטבת. הלוויה שלו הייתה בכף ד' בטבת, מחרתיים, ביום ההילולה, יום ההילולה רבה של רבינו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך. מאוד מעניין, אבא הוכתר לרבנות בכפר חב"ד בליל כף ד' בטבת תשל"ה, והוא נפטר 40 שנה אחר כך מיום ליום, ובאותו היום ממש, בכף ד' בטבת תשע"ה, המיטה שלו יצאה מאותו בית כנסת, מאותו מקום, באותו יום, בדיוק 40 שנה מיום ליום, ושוב קשור כל כך עם רבינו הזקן. אז שיהיה שיעור לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל בן מוישה אשכנזי, וגם יהודים נוספים יקרים שביקשו ממני, לעילוי נשמת יצחק בן נעים, והגברת לאה שרה בת מרדכי, של הנשמות תהיה עלייה, וימליצו טוב על כולנו, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, והעיקר לישועה, לגאולה קרובה ושלמה, אשתה ועגלה בזמן קריב. נתחיל, פרשת השבוע, פרשת וירא. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם. הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, אתה צודק, הגיעה את הגאולה. אני הבטחתי הבטחות לאבות, לא קיימתי להם את ההבטחות. שמי הוויה לא נודעתי להם. לא גיליתי להם את שם הוויה, את שם הניסים, את שם הרחמים, את שם הפלא. התגליתי אליהם רק בכל שדי, שזה שם מצומצם יותר. ועכשיו אתה תראה, עכשיו אני הולך לי להתחיל את מסכת הניסים, לגלות את שם השם בעולם, ולהוציא את ישראל ממצרים ולהביא אותם אל הארץ. ככה מתחילה הפרשה. וכמובן, כמו שאמרנו, השאלה הראשונה היא, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. אתה אלוקים או אתה השם, מי אתה? איך בתוך פסוק אחד כזו סתירה? שואל האור החיים הקדוש, צריך לדעת מה דיבר אלוקים. וידבר אלוקים, אני השם. אז מה אלוקים אמר? שהוא השם, אבל הוא לא השם, הוא אלוקים. נבין קצת. מה זה בכלל שמות של הקדוש ברוך הוא? אנחנו כל הזמן אומרים שמות. שם הוויה, שם אדנות, שם אלוקים, שם כל שדי, שם צבאות. מה זה כל השמות האלה? לפעמים יש בסידורים, סידורי הארי הקדוש, בחלק מנוסחות הספרדים, יש ניקודים, כל מיני ניקודים על השמות של הוויה ואלוקים. יש לפעמים שמות מחוברים, שתי שמות מחוברים ביחד. מה זה? השמות של הקדוש ברוך הוא הם בעצם תכונות שלו. הם תארים לתכונות שלו. לקדוש ברוך הוא כביכול יש כל מיני תכונות. הוא גם שר המשפטים, וגם שר האוצר, וגם שר החינוך, וגם שר הרווחה. הכל בא ממנו. כל תואר מתאר תכונה מסוימת שלו, פעולה שלו. שם אלוקים מתאר אותו כשר המשפטים. שם אלוקים זה שם הדין והגבורה. שם הצמצום וההסתרה. שם אלוקים מתאר אותו כמי שלובש את גלימת השופט ומגלה פנים של דין. אין רחמים, הוא לא אבינו, הוא מלכנו. יושב על כיסא הדין והמשפט ודן כל אדם כמעשיו. כשאנחנו פונים אליו בשם אלוקים, למה אנחנו פונים? לאותה תכונה אלוקית של דין וגבורה, של ישיבה על כס המשפט. שם רחמים זה השם ההפוך. זה היותו חסדן ורחמן. מעבר להיותו מלכנו, הוא גם אבינו. הוא לא שופט אותנו כמו שופט ניטרלי. מתגלה אצלו בחינת אבינו, והוא מרחם עלינו. שם הוויה זה מידת ההמשכה, זה מידת הקירוב, זה מידת החסד, זה מידת הרחמים, זה מידת הגילוי. זה הרגעים שהוא מגלה את עצמו בעולם. אז אנחנו קוראים לו לפעמים השם, לפעמים אלוקנו, לפעמים גם זה וגם זה, כדי לתאר את שתי התכונות. איפה הקדוש ברוך הוא מגלה את זה למשה? בשבוע שעבר. איזו צעקה נוראה של משה רבינו. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא שאלה שהיא לא שאלה, היא צעקה. אני אבוא ואספר להם שהחלטת להוציא אותם ממצרים, הגיעה את הגאולה, פקוד פקדתי. הם לא יאמינו לי. הם הסתכלו עליי בעיניים וישאלו, מי הוא? איזה טיפוס הוא כביכול הקדוש ברוך הוא הזה? איזה תכונות יש לו לקדוש ברוך הוא הזה? איפה הוא היה כל השנים? למה לא שמע אותנו? ואמרו לי מה שמו, הכוונה היא, איזה אופי כביכול יש לו. מה התכונות שלו? איך הוא מאפשר לקרוא זוועות כאלו? ש86 שנים מרירות וימררו את חייהם בעבודה קשה, זורקים תינוקות ליאור. והוא לא מתגלה ולא עוצר את זה. ואמרו לי מה שמו. הם ישאלו אותי, איך הקדוש ברוך הוא נתן לדברים כאלה לקרות? מה אומר עליהם? מה אני אענה? והקדוש ברוך הוא עונה בשם חדש. אהיה אשר אהיה. תאמר להם את התשובה המדהימה מכל. הייתי איתם. לאורך כל התקופה הזו, בכיתי איתם ביחד, צעקתי איתם ביחד. אז למה לא עצרתי את זה? זה שמי לעולם. לפעמים מידת הרחמים שלי נעלמת. לפעמים אני מחביא ומסתיר את מידת הרחמים מכל מיני סיבות שרק אני יודע אותם. רק אני יודע את התשובה. איפה אלוקים היה בשואה? הוא היה בשואה. דווקא שם בתוך תאי הגזים, שם הוא היה. אז למה הוא לא עצר את זה? רק הוא יודע. זה שמי לעולם. לפעמים אני מעלים את מידת הרחמים. על כל פנים אומר המדרש, מה ענה הקדוש ברוך הוא למשה? ואמרו לי מה שמו? ענה הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם שלפי מעשי אני נקרא. שכל שם מתאר תכונה מסוימת שלי. והשם שנכון לסיטואציה ההיא, אהיה אשר אהיה. נקרא את זה בשמות רבה. ג' ו' אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לידע? לפי מעשי אני נקרא. פעמים שאני נקרא בכל שדי, בצבאות, באלוקים, בהווי. כשאני דן את הבריות אני נקרא אלוקים. וכשאני עושה מלחמה ברשעים, אני נקרא צבקות. וכשאני תולה על חטאיו של אדם, אני נקרא כל שדי. וכשאני מרחם על עולמי, אני נקרא השם שאין השם אלא מידת רחמים. זאת אומרת, כל שם מייצג הנהגה מסוימת. אז השאלה של האור החיים הקדוש כפולה ומכופלת, חזקה שבעתיים. אז מה זה וידבר אלוקים ויאמר אני השם? איך אלוקים יכול לומר שהוא השם? הרי אלוקים והוויה מייצגים שתי תכונות הפוכות לחלוטין. אלוקים מייצג את היותו שר המשפטים. היותו השופט שלובש את גלימת הדיין ונכנס לאולם המשפט. הוא קשוח, הוא רציני, הוא כבודו. אף אחד לא יכול לדבר עליו בגוף ראשון, הוא מרומם ומנוסה מכולם. אני השם, זה מייצג את ההפך, את האבא, את החסיד, את הרחמן, את האדם הזה שקרוב אלינו, את שר הרווחה ושר החסד. אז איך וידבר אלוקים אני השם? ויאמר שר המשפטים, אני שר החסד. אתה לא יכול להיות גם שר משפטים וגם שר חסד. במשפט, שופטים במשפט, בחסד, נוהגים בחסד. אם אני אומר שהוויה ואלוקים אלו תכונות, ולא סתם תכונות, אלה תכונות מנוגדות והפוכות, מה הפשט וידבר אלוקים, אני השם? מה זה ההכלאה הזו? עד כמה בתורה הדברים מדויקים? עד כמה כל שם נמצא בדיוק במקום שלו, ומייצג תכונה אחת? דבר מדהים. ספר שמות, בהתחלה, שני פרקים, עד פרשת הסנה, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים. כל הזמן, והאירוע מילדות את האלוקים, ותראינה מילדות את האלוקים, והיית ואלוקים למילדות, והיא כי ירוע מילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. כל הזמן זה האלוקים, האלוקים. אין הוויה, רק אלוקים. מפרשת הסנה, מהרגע שהקדוש ברוך הוא מאיר את אורו הגדול, הוא פתאום מתהפך להיות הוויה. חוץ מיש שם כמה חריגות שמשה פונה לקדוש ברוך הוא, משה פונה בשם אלוקים, כי הוא פונה לה מתוך כעס, מתוך תסכול, מתוך כאב, הוא פונה למידת, אל בחינת האלוקים. אבל הקדוש ברוך הוא, עד סוף פרשת בו, ב-99% מהמקרים זה הוויה. למה? מה מונח כאן? מאוד מובן. בתחילת החומש הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של הסתר פנים. הוא לא מתגלה, הקדוש ברוך הוא נוכח בצורה של הסתר פנים. זוועות, רוע, אכזריות, עוול. הגברים עובדים בפרך, הנשים נרדפות, התינוקות מושלכים ליאור. בשני הפרקים הראשונים הקדוש ברוך הוא נוכח בצורה נוסתרת. הוא לא הוויה. הוא האלוקים, הוא מי שלא רואים אותו, הוא מי שלא מרגישים אותו, הוא מי שצריכים לחפש אותו בנרות, להחזיק בכוח, להאמין, שעדיין יש השגחה, עדיין יש רחמים, עדיין יש אהבה. אבל מפרשת הסנה, מתגלה אלוקים חדש, הוא מתגלה בפנים חדשות, 86 שנים היה עינוי, לא עוד. עכשיו עם אותה עוצמה, אני הולך להוציא את ישראל ממצרים. אז השמות מתחלפים, וזה כבר לא האלוקים, זה כבר הוויה. זה האלוקים שלי, הקרוב אליי, המבין אותי, המרגיש אותי, המרחם עליי. אז זה מתחלף להיות אלוקים. סליחה, זה מתחלף להיות הוויה. אנחנו רואים עד כמה בתורה השמות הם מדויקים ונועדו לשקף תכונה, גישה, מערכת יחסים בינינו לבינו. ומילא נשאלת בעוצמה שאלתו של האור החיים, וידבר אלוקים, ויאמר אני השם. איך אלוקים יכול להיות השם? מה הוא בא לומר למשה רבנו בתובנה מהפכנית המטלטלת הזו? דע לך, אלוקים הוא לא אלוקים. אלוקים הוא השם. מה מונח כאן? שאלה ראשונה. מכאן, נתקדם אל הנושא השני, הנושא המרכזי מאוד מאוד של הפרשיות האלה. למה מכות? מה הסוד הזה של דצח עדש באחיו? למה כל כך הרבה זמן עד שמצליחים לשבור את פרעה? כל אחד אמור לשאול את עצמו, מה התוכנית של המכות? מה האסטרטגיה שלה? להוציא את ישראל ממצרים? אפשר עם מכת בכורות, זה נשק בלתי קונבנציונלי, נשק להריגה המונית, להשמדה המונית, פרעה יישבר. להעניש את המצרים? למה צריכים דווקא 10? גם 3 מספיק, גם 4. מכה אחת כנגד בעלי החיים, מגע אחת כנגד הדומה, מגע אחת כנגד הנפש, הענשת אותם. אם להראות את כוחו של הקדוש ברוך הוא, למה דווקא 10? למה לא 500? המכות זאת הפקה של הקדוש ברוך הוא. זה מופע פירוטכני שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו. למה הוא בחר דווקא במכות האלה? מעניין שבהזדמנויות אחרות היו מכות אחרות. את האנשי דור המבול לא הניש במים. בין 10 המכות אין מים. את סדום ואמורה הוא הניש באש וגופרית. אין פה אש וגופרית. יש ברד ואש מתלקחת, זה לא זה, זה משהו אחר. את העמים בכניסה לארץ הוא שלח צירה להניש אותם. מעניין שהקדוש ברוך הוא בוחר את המופע הזה, את הפירוטכניקה הזו. הוא רוצה לומר משהו דרך המכות. מה הוא רוצה לומר? מה הוא רוצה ללמד אותנו? זה כל כך קשה, כי בוא נראה כמה זמן זה לקח. מדהים כמה זמן המאבק הזה בין הקדוש ברוך הוא לפרעה. בין משה ואהרון לפרעה, כמה זמן הוא נמשך עד שפרעה נשבר. שנה שלמה. אומרת המשנה, סליחה, קודם כל שאלתו של השמות רבא במובן מספר 2, תתווה ויוד, וכי לא היה יכול הקדוש ברוך הוא להציל ישראל מיד מצרים במכה ראשונה? תן מיד את מכת בכורות, פרעה לא יעמוד בזה, הוא עצמו היה בכור, היה מתמוטט. אומרת המשנה בעדויות, בית יוד, משפט המצרים 12 חודש, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. המאבק בין משה לפרעה נמשך שנה, כמו שמשפט רשעים בגיהנום שנה שלמה. איך אני יודע שזה שנה? מובא בסדר עולם, בספר הזה שמסדר את כל הכרונולוגיה של המציאות, מבריאת העולם, כל הכרונולוגיה של ההיסטוריה, מביא לזה ראיה מאוד יפה מתוך התורה עצמה. יצאו ממצרים בניסן, זה אני יודע בטוח. מתי זה נגמר? בתתווה בניסן. שמור את חודש האביב כי בו יצאתם ממצרים. אבל מתי זה התחיל? מתי משה רבינו הגיע למצרים? מתי הוא עזב את מדיין והגיע למצרים? זה לא כתוב בתורה. מהסדר עולם, זה רמוז, כמעט כתוב מפורש בתורה. בתורה כתוב שהוא הגיע באייר. איך אני יודע שהוא הגיע באייר? כי העונש, התגובה של פרעה לבקשה של משה שלח את עמי, מה התגובה? תצאו לאסוף תבן. לא תקבלו תבן, ויפץ העם ללקוט קש לתבן. והעם יוצא במצרים, מתפזר להביא קש לתבן. מתי מביאים קש לתבן? בארץ ישראל, במצרים, במזרח התיכון. מתי מביאים קש לתבן? בחודש אייר. אז מבשילה התבואה, ספירת העומר. התבואה מבשילה כאן באזור בחודש אייר. אם הוא שולח אותם לחפש להפיץ קש לתבן, זאת אומרת שמשה הגיע בתחילת הקיץ, באייר. הגיע באייר, יצאו ממצרים בניסן, אז אני יודע שזה נמשך 12 חודש. כל המעגל הזה נמשך 12 חודש. עכשיו בואו נראה כמה זמן נמשכו המכות עצמן. הרי היו 10 מכות ו-12 חודש, זה לא מסתדר. אז איך היה הפיזור של המכות בתוך ה-12 חודש האלה? שנבין כמה זמן זה לקח. קודם כל, מסע הדילוגים כולו נמשך שנה. בתוך מסע הדילוגים, המכות עצמן כמה זמן נמשכו? מדהים. 6.5 חודשים. 10 המכות נחתו על ראש מצרים, לא כל יום מכה, לא כל שעתיים מכה, אפילו לא כל שבוע מכה. זה לקח חצי שנה. לאורך חצי שנה נחשוב, חצי שנה שעם ישראל עדיין במצרים, עדיין בערוות הארץ, עדיין חי בין עובדי עבודה זרה, עדיין חי בין עובדי אלילים. אלו החברים, זאת החברה, זה המוסר. והקדוש ברוך הוא לא ממהר. אחר כך יהיה בחיפזון, עד שלא הספיק בצקם להחמיץ. בעצם היום הזה אומר רש"י, לא עקבם אפילו כערף עין. אבל קודם יש המון זמן, לא חיפזון, כי לא בחיפזון תלכו ולא במנוסה תלכו. יש מספיק זמן. 6.5 חודשים המכות. איך זה היה? איך אני יודע? כי הגמרא, מסכת ראש השנה אומרת, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו. במשך חצי שנה, מאייר עד ראש השנה לא קרה כלום. משה כבר הגיע, ואיים והפציר, ועדיין גזירת השיעבוד, עדיין כל בוקר יוצאים לעבודה, והם הרירו את חייהם, שום דבר לא הפסיק. בראש השנה, רק חצי שנה אחרי, פרעה מוכן להוריד את העבדות הפיזית. ומראש השנה עד יציאת מצרים בט"ו בניסן, 6.5 חודשים המכות. מה היה? למה זה קרה רק בראש השנה? כתוב במדרש דבר מבהיל, משה רבינו ברח ממצרים. כשהוא רואה באייר את הלמה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, כי מאז באתי לדבר הרע לעם הזה, כשהוא מבין שהוא גרם לאנשים סבל, כל האמונה שלו לא מספיקה, אהבת ישראל שלו יותר גדולה מהאמונה שלו, והוא פשוט בורח. הוא לא מסוגל להסתכל על עצמו במראה כמי שהביא סבל לעם ישראל. והוא פשוט בורח ממצרים עד ראש השנה, חצי שנה הוא לא נמצא, עד שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו. ואז בראש השנה מתחילות המכות, 6.5 חודשים. מה החשבון של 6.5 חודשים? אני רוצה לומר רעיון מיוחד במינו, מבריק, שיהיה הכנה חזקה להמשך השיעור שאנחנו רוצים לומר. אנחנו נראה עוד מעט שמתוך 10 המכות, או יותר מדויק 9 המכות, כי מכת בכורות באמת הייתה לילה אחד, היא לא לענייננו, מתוך 9 המכות הראשונות, 6 מכות באו עם התראה קודם, ו3 מכות היו בלי התראה. אנחנו נראה עוד מעט שהמכות היו בנויות משלוש סדרות, 3, 3, 3. בכל סדרה של 3, השתיים הראשונות באו עם התראה, השלישית הייתה בלי התראה. אז בסך הכל 6 מכות היו עם התראה, 3 בלי התראה. השש מכות האלה שהיו עם התראה נמשכו חודש. 3 שבועות התראה, שבוע המכה. אז יש לנו 6 מכות, 6 חודשים. השלוש מכות הנוספות שהיו בלי התראה, לא הייתה התראה, אז רק השבוע של המכה. אז בסך הכל המכות לקחו 6 חודשים ו3 שבועות. 6 חודשים ל6 המכות עם ההתראה, 3 שבועות ל3 המכות בלי ההתראה. אז בסך הכל הסיפור של המכות נמשך 6 חודשים ו3 שבועות. הם יצאו ממצרים בט"ו בניסן, כנראה שהמכות התחילו מעט לפני ראש השנה. 6 חודשים, נגיד אמצע חודש אלול, אז התחילו המכות. ואנחנו באים ושואלים שאלה עצומה. אם כך, אגב, את הרעיון הזה ראיתי במארזו, אחד הפירושים הכי חשובים על מדרש רבה, שהוא עושה את החשבון, 6 מכות ו3, לכן אומרת המשנה, לכן אומרת הגמרא, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו, המכות היו 6.5 חודשים, מראש השנה עד אמצע ניסן. ונשאלת השאלה העצומה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה יותר מהר? הקדוש ברוך הוא לא יכול לגמור עם פרעה במכה אחת? מה האסטרטגיה של המכות? בפרט כמו שאמרנו, שברגע יציאת מצרים, ברגע שפרעה נשבר, פתאום פנים חדשות. בחיפזון, בבהילו, עד שלא הספיק מצקם להחמיץ, אבל לפני זה יש המון זמן. למה לעכב אותם שם עוד שנה שלמה בערבת הארץ, כשהם נמצאים בממתת שערי תומה? אני אסיים את שלב השאלה בהבנה עד כמה הקדוש ברוך הוא ממהר, ויעלו הדברים למעלה, וגם בגאולה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא יעכב אותנו אפילו רגע אחד, ויוציא אותנו ברגע הראשון שהוא יכול. ברגע הראשון שנגזר כבר עכשיו ממש. הגמרא אומרת, הזכרנו את זה פה לפני שבועיים, שרבי ישוע בן לוי חיפש את המשיח. הוא שאל את אליהו הנביא, רבי ישוע בן לוי היה מתנייד, מטייל ביחד עם אליהו הנביא, ושאל אותו, איפה נמצא המשיח? אמר לו, לך על הפתח של הירומי, שם הוא יושב בין החולאים, בין הצוראים, בין המצוראים והמדוקאים, שם הוא יושב. שאל אותו רבי ישוע בן לוי, איך אני אזהה אותו? אמר לו אליהו הנביא, שיהיה לך סימן. תסתכל מי פותח תחבושת אחת ומיד מחזיר תחבושת אחרת. כל המצוראים פותחים הרבה את כל התחבושות ביחד, הישנות, ומחליפים תחבושות חדשות. הוא לא ככה. מוריד את התחבושת מכף הרגל, שם חדשה. אחר כך את התחבושת מהשוק ושם חדשה. אחר כך את התחבושת מהחלק העליון ושם חדשה. אחת ומחזיר. למה? כי הוא כל הזמן מוכן שמה יקרה עכשיו. לא עקבם אפילו כערף עין. משיח יודע שהקדוש ברוך הוא לא יעכב אותנו בגלות אפילו רגע אחד. נקרא את זה, ראיתי את הרעיון היפה הזה. בספר בשם תורת חיים על התורה, הוא היה מגדולי רבני גליציה לפני 300 שנה, הוא כותב ככה, ספר תורת חיים, תחילת מובאה מספר 2, הרב אברהם חיים שור קראו לו. מסופר שם בגמרא שרבי ישוע בן לוי ראה את משיח, תימה שואל התורת חיים, כי מעכב פורטה כדי קשירת נגע אחד שהוא כערף עין מה הווה? אלא הוא אומר, כי רשי אומר שהקדוש ברוך הוא לא עיכב את בני ישראל ביציאת מצרים אפילו רגע. ויהי בעצם היום הזה יצאו צבאות בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י שכיוון שהגיע הקץ לא יקבם כערף עין. לפי שישראל לא היו ראויים להיגאל מצד מעשיהם. אלא הם נגאלו למה? בגלל השעה, בגלל הקרבה, בגלל הקץ, כי התגלתה החיבה. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לחכות רגע. שלא תחלוף העת רצון. שלא יחלוף הרגע של האהבה הזה. הרגע הזה של קירוב הפנים, של גילוי הפנים. וחס ושלום הם יישארו במצרים. נו. אז למה שנה שלמה הוא נותן לעסק הזה להימרח? אם כן, שתי השאלות שלנו הן יסודיות וברורות. א', מהי ההבנה הזאת? אלוקים זה הוויה. אל תתייחס לאלוקים כשם בפני עצמו. תבין שמאחורי אלוקים עומד הוויה. והשאלה השנייה, מה סוד המכות? מה סוד עצה חדש באחיו? מה סוד השנה שלמה שלקח לקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים? אני רוצה לדבר על תובנה גאונית, מבריקה ממש, מהתובנות היסודיות ביותר שיש בתורה. הראשון שאומר אותה הוא אברבנאל. זכויות יוצרים על כל התובנה הזו שייכת לאברבנאל. אחר כך זה הולך ומורחב, וכל מפרש במהלך הדורות מוסיף עוד איזה פינץ', עוד איזה סעיף, עוד איזה רז, עוד איזה סוד. אבל בסך הכל, המסגרת, ההמצאה, השימת לב לפרטים, הגילוי של זה בתוך התורה שייך לאברבנאל, וכל מה שנאמר אחר כך, הכל יהיה תוספות על מה שהוסיפו בדבריו. יש לאברבנאל רעיון גאוני. הוא אומר, מה רצו לומר 10 המכות? למה דווקא היה 10? ולמה דווקא בסדרות האלה ובמשמעויות האלה? מה מונח בתוך העניין? כדי להבין את הרעיון הזה של אברבנאל, אני רוצה לומר, הקדמונת עצומה, מדהימה, חזקה בפני עצמה. ראיתי אותה באיזשהו מקום, לצערי, אינני יודע, לא מצאתי את המקור המדויק, למרות שהרבה חיפשתי. אני אבקש מהצופים, המאזינים ששומע אותי, ויעזור לי למצוא את המקום הזה. אני מאוד מאוד יודע. מביאים בשם הבעל שם טוב רעיון ענק. מכות מצרים הם כל התשובות לכל השאלות. מכות מצרים הם יסודות האמונה, שכל אדם יכול למצוא בהם כוח. כל אדם יכול למצוא בהם נוחם. אומרים בשם הבעל שם טוב, שכל שאלה שיש ליהודי בעולם, הוא יכול להתבונן במכות מצרים, ומשם לקבל את הכוח, ולקבל את החיזוק, ולקבל את האמונה שהוא זקוק לה. הבעל שם טוב מייסד את זה על פסוק נפלא. נאמר בירמיהו, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה. ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה. מה? שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה. בישראל ובאדם. רגע, מכות מצרים הם לא עד היום הזה, והם בוודאי לא בישראל, הם היו במצרים, הם היו באומות. התורה הרי מדגישה שוב ושום, ויפלא השם. הקדוש ברוך הוא הבדיל שהמכות לא היו על ישראל. מה הפשט שהם עד היום הזה בישראל ובאדם? ואומר הבעל שם טוב רעיון מדהים. המכות היו רק על מצרים, אבל המסרים, הסודות שבתוך המכות, התובנות שבאו המכות, הקורס שבאו המכות ללמד, זה נשאר מהדהד בעולם עד היום הזה, בישראל כעם ובאדם כאדם, ככלל ישראל וכרב ישראל, כל אחד את כל התשובות לכל השאלות יכול למצוא בתוך המכות. אומר אברבנאל רעיון גאוני, המכות היו בעצם קורס תיאולוגיה, קורס תיאולוגיה מזורז בשלוש סדרות, שלוש סדרות כפול שלושה מפגשים. הרעיון של המכות זה לא 10 מכות. זה שלוש סדרות של מכות. בואו נשים לב. רבי יהודה אומר, אנחנו אומרים את זה במרכז ההגדה, מרימים את הכוס, מטפטפים עם הכוס, כל קהילה כמנהגה. אבל אין ספק שזה מרכז ההגדה. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, הדש ואחיו. גאוני. וואו, רבי יהודה, גילה משהו שלא חשבו לא לפניו ולא אחריו. דצח, הדש ואחיו. מה זה דצח, הדש ואחיו? ראשי תיבות של המילים, דם צפרדע הכינים, הרוב דבר שכין. יפה מאוד. למה צריכים להגיד את זה בשם רבי יהודה? לא היו יכולים להגיד את זה בשם הבן שלי בכיתה ב'. לא היו יכולים לומר את זה בשם בעל ההגדה בעצמו. כבוד גדול לרבי יהודה! גילה את סוד המכות! דצח, הדש ואחיו! למה, מה חשבתי לפניו? שזה קצד דשה? ברור שזה דצח, הדש ואחיו. מה רבי יהודה אומר? אומר אברבנאל, יש כאן סוד עצום. המכות היו קורס, שלושה קורסים על האלוקות. המכות בעצם באו ללמד יהודי. על שלוש הספקות. על שלוש ההרהורים הכי עמוקים, הכי בסיסיים, הכי אנושיים, הכי יסודיים. אדם שואל את עצמו בעולם שלוש שאלות. יש משהו למעלה? שאלה ראשונה. מה שמו? יש משהו למעלה? יש מסדר. אולי חס ושלום הכל נוצר באופן אקראי. הכל נוצר מאיזשהו פיצוץ או ממשהו אחר שאיננו יודעים אותו, ויעלם באותה אקראיות. אולי אין שום יד מכוונת, אין שום תוכנית, אין שום משמעות, אין כלום. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. המישהו הזה, אכפת לו מאיתנו? גם אם נגיד שיש מישהו שהלך וסידר, אולי הוא עשה את זה והלך לישון. אכפת לו מאיתנו? הוא מתעניין, רשע, צדיק, יש סדר בבריאה או שאת זה הוא משאיר לבני האדם? יש צדק, יש שכר ועונש. בשאלה שלישית, מי מנהל אותי ביום יום? תכלס, אם הגעתי לעסקה והצלחתי, מה שנקרא בדרך הטבע, אם זרעתי וצמחתי, מה שנקרא בדרך הטבע. זה בא מלמעלה. אם חס ושלום נכשלתי. כי בדרך הטבע לא הייתי מוצלח מספיק, ולא מרשים מספיק, ולא מאורגן מספיק, ולא מתוכנן מספיק. היה פה איזה תוכנית? אז שאלה ראשונה, יש משהו? שאלה שנייה, למשהו הזה אכפת מה קורה פה בעולם? שאלה שלישית, מי מנהל את הטבע? שזה בעצם הרוב המוחלט של חיינו. מה בעצם קובע את ההתנהלות השגרתית, ההתנהלות היומיומית שלי? זה הקורס של המכות, קורס תיאולוגיה שנועד להעביר את שלוש המסרים האלה. אני השם, יש אלוקים. אני השם בקרב הארץ. אני לא נמצא רק למעלה, אני נמצא למטה. אני מבדיל בין צדיק לרשע. וגימל, אני עומד מאחורי הטבע. ויומר אלוקים, אני השם. מאחורי האסתר, מאחורי ההתנהלות השגרתית הקבועה, עומדות החלטות, עומדות תוכנית שנקבעה מראש, ובסך הכל אני פועל מתוך אסתר. אומר אברבנאל, שים לב. דצח, הדש באחיו. אלו שלוש סדרות של מכות שכל אחד אומר משהו אחר. דצח, שלוש המכות הראשונות, דם צפרדי הקינים. מה לימדו? שאצבע אלוקים היא. יש אלוקים. פרעה אמר אין כלום. מאיפה הפרנסה? מהיאור. עולה כל תקופה, משקה את האדמה. אין כלום מעבר לזה. באו המכות דם צפרדי הקינים והראו שיש משהו. הנה היאור הזה הפך לבדיחה. המים הפכו לדם, מתוך היאור עלה צפרדיה, והעיקר, קינים כל כך קטנות, החרטומים לא יכלו להם לייצר. אז מה הם אמרו? אצבע אלוקים. דצח בא ללמד, יש אלוקים. יש משהו שקובע, משהו שמנהל, משהו שהכין תוכנית. הדש, הרוב דבר שכין באו ללמד, אני השם בקרב הארץ. לא רק אני השם למעלה, אני השם למטה. אני מסתכל טוב טוב. ורואה את הצדיק ורואה את הרשע. ויש דין ויש דיין, ומשיב לצדיק את צדקתו ולרשע כרשעתו. איך אני יודע? כי בשלוש המכות האמצעיות, התורה מדגישה שהיה הבדל בין יהודים לגויים. במכות הראשונות היא לא אומרת את זה. במכות השניות דווקא היא אומרת, בערוב היא אומרת שהבהמות היו רק בארץ מצרים, לא הלכו לארץ גושן. הבעלי החיים זאת אומרת, הבעלי החיים הטורפים היו רק בארץ מצרים, לא הלכו לארץ גושן. בדבר התורה אומרת במפורש, שאיש הירא ורך הלבב, הבהמות שלו לא מתו. איש הירא דבר השם, סליחה, הבהמות שלו לא מתו. בשכין, גם התורה אומרת שמשה ואהרון זרקו את הפיח על כל ארץ מצרים, אבל משהו מהפסוקים שהם עצמם לא התגרדו. כל מצרים התגרדה, הם עצמם אבל לא סבלו מקביעות, לא נפצעו באור. התורה רומזת בתוך הפסוקים של המכות האמצעיות, שהיה הבדל בין היראים לבין הרשעים. אז זה בא לומר הסדרה השנייה של המכות. לא רק שהוא למעלה, הוא למטה. והסדרה השלישית בא לומר שאין דבר כזה טבע. טבע זו האשליה, זו התחפושת הכי גדולה שיש בעולם הזה. אנחנו מתחפשים בפורים כדי להזכיר שהמחופש הראשון היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שכל מעשה המגילה, שהוא מסודר ומאורגן מעין כמותו, זה הכל תחפושת אחת גדולה שהקדוש ברוך הוא עוטה על עצמו. בואו נסתכל מה קרה בשלוש המכות האלו. בסדרה השלישית של ברד, הרבה חושך, הקדוש ברוך הוא שם את הטבע ללג ולכנס. הוא שיחק עם הטבע כמו פלסטלינה. הוא הפך את הטבע לאיי חורבות. הוא לקח את הכוחות הכי בסיסיים בטבע. הכי מוכרים, הכי יסודיים בטבע. והוציא אותם לגמרי, בלבל אותם, תיאטע אותם לגמרי, הוציא אותם לגמרי משלווה. לקח, מה זה מכת ברד? שתי הכוחות הכי יסודיים שלנו בעולם זה מים ואש. האש שעולה למעלה, המים שיורדים למטה. מים ואש מחבים אחד את השני. אלה אויבים הכי גדולים שיש. מה קרה בברד? הקרח בער. הקרח, המים והאש רקדו יחד. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אין טבע. כל הטבע זה החלטות שאני החלטתי. אז עכשיו אני אחליט אחרת. למה? כשאדם זורע גרעין באדמה, ומהגרעין הזה צומח עץ שהוא פי מיליארדים ממנו. זה נורמלי? כשיש נקודה קטנה וממנה צומח ילד, יצירה חדשה, זה סביר? 9 חודשים, ידיים ורגליים, זה נורמלי? רק התרגלנו. מה זה טבע? טבע זה נס שהתרגלנו אליו. ואילו נס, זה נס שלא התרגלנו אליו, זה כל ההבדל. אבל משהו טבעי בעולם, משהו נורמלי בעולם, כוח הכבידה, הגרביטציה, כל הכוחות שיש בעולם, הכי בסיסיים. לוקח הקדוש ברוך הוא את המים והאש, אתם תרקדו ביחד. הרבה. הוא שולח הרבה על מצרים, אבל מתי? אחרי שכל היבול כבר חוסלה בברד, למה הרבה בא? הרבה מגיע כשיש מה לאכול, אבל כבר לא היה לו מה לאכול. כי הפשטה, כי העשב, כבר הכל נשבר בברד, לא נשאר מזה כלום. אז בשביל מה הוא בא? וחושך, פה זה מגיע השיא. מה יותר טבעי מהמסלול של השמש? מה יותר מסודר מהמסלול של גרמי השמיים? גם אם הצליחו לבלבל אותנו כבר עם אבולוציה ומקריות ומפץ גדול, אף אחד עוד לא הצליח להסביר איך נוצרו גרמי השמיים. איך 5,000 שנה אין תאונה בין השמש והירח? איך אפשר לצפות ליקוי חמה בעוד מאות שנים? איך? זו המערכת הכי מאורגנת. לוקח הקדוש ברוך הוא את המערכת הכי יציבה, הכי בטוחה בעולם, השמש. כשאדם רוצה לשאול את החבר האם הוא בטוח במשהו, הוא שואל, אתה בטוח בזה כמו שהשמש תזרח מחר? מה יותר יציב? מה יותר קבוע? מה יותר מסודר מהשמש? והקדוש ברוך הוא עוצר את השמש, ואומר, 3 ימים את לא תנוי, יהיה חושך. אז מה הוא עושה? הוא מלמד אותנו שאין טבע, הכל אשליה. טבע זה בסך הכל דרך שהוא פועל מתוך הסתר, מתוך הרגל, מתוך מערכת שהיא נראית קבועה. אז 3 מכות הראשונות דצח לימדו שאני השם. 3 מכות השניות לימדו שאני השם בקרב הארץ, שאני מבחין בין צדיק לרשע. וה3 מכות האחרונות לימדו שהטבע הוא בסך הכל נס שהתרגלנו אליו. מאיפה מרבנה לוקח את הרעיון הגאוני והמבריק הזה? הוא אומר, תקשיבו רבותיי, איזה יופי של לימוד תורה. מפורשים הדברים בתוך הפסוקים. אומר אברבנאל, אתה חושב שסתם אמר רבי יהודה דצח חדש באחיו? הוא למד את זה מתוך הפסוקים. כשאני מסתכל בפסוקים של 10 המכות, אני רואה שהדברים מסודרים במחזוריות. מחזוריות של 3 כפול 3. קורס של 3, עוד קורס של 3, עוד קורס של 3. איך אני יודע? הוא אומר, תשים לב. המכה הראשונה, דם, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להתרות בפרו בבוקר. בבוקר אנחנו יודעים, פרו נמצא ביאור, שם הוא מסתתר, שם הוא עושה את צרכיו, כי הוא מציג את עצמו כאלוהה, לך לשם. מכה שנייה צפרדע, הוא לא אומר ללכת בבוקר. לך תתרה בו, מתי שתרצה, אפילו באמצע היום כשהוא בארמון. מכה שלישית כנים, בכלל לא כתובה התראה. היא פשוט פרצה המכה. ככה זה בדיוק גם ב3 המכות הבאות. בערוב, מכה רביעית, לך תתרה בו בבוקר. דבר, לך תתרה בו, לא נאמר מתי. שכין, בלי התראה. ושוב ב3 מכות האחרונות. ברד, לך תתרה בבוקר. הרבה, לך תתרה בו. חושך, בלי התראה. מה אני רואה? שהמכות מסודרות ב3. בצבא הכל הולך ב3, נכון? אוריין קליטאי, לעם קליטאי, על ידי משה קליטאי וכולי, הכל הולך ב3. המכות מסודרות מ3 שלושות. למה? כי זה קורס מזורז שמורכב מ3 סדרות, שכל סדרה מורכבת מ3 מפגשים. כנראה שבשביל לקלוט משהו בפנימיות, אנחנו צריכים את זה 3 פעמים. אז הקורס הראשון, 3 מפגשים. הקורס השני, 3 מפגשים. הקורס השלישי, 3 מפגשים. עוד הוכחה עצומה מביא אברבנאל לדבריו. יש בתורה כותרות. כשמתחיל קורס, מפרסמים כותרת. מה נושא הקורס? הוא אומר, שים לב. מכה ראשונה, הראשונה, בסדרה הראשונה, יש כותרת, בזאת תדע כי אני השם. מכה רביעית, הראשונה, בסדרה השנייה, יש כותרת, בזאת תדע כי אני השם בקרב הארץ. מכה שביעית, הראשונה בסדרה השלישית, איך הלשון? בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. תדע שכל הארץ, זה הכל אני, זה הכל אני מנהל אותה. מה אתה רואה? כל סדרה כשהיא מתחילה, יש כותרת לקורס שמכוונת. אחר כך בסדרה הראשונה, הראשונה זה עם התראה בבוקר, השנייה זה עם התראה באמצע היום, השלישית בלי התראה בכלל. מוכח מתוך הפסוקים שהמכות בנויות בסדר של דצה חדש באחיו, ומה באו להוכיח המכות? את הקרבה, את הניהול, את הקדושה של העולם הזה, את ההבנה ששום דבר כאן לא קורה במקרה, ששום עלה לא נושר מעצמו, ששום גרגר אבק לא מתגלגל ולא נדרס מעצמו. יש בעולם סדר, יש בעולם ארגון, רק שהתרגלנו לסדר, ולכן הוא כבר נראה לנו כמו טבע, אבל הוא רק נראה כך. בואו נקרא את ה... קודם כל בתורה, פשוט הדברים שאברבנאל שם לב אליהם, מדהים, נמצא בתוך התורה. דם, לך אל פרעה בבוקר ואמרת אליו. צפרדע, בוא אל פרעה, לא נאמר מתי. כינים, נטה את מתך. לא כתוב שאתה צריך לבוא קודם לאיים עליו ולהתרות בו. דבר, בוא אל פרעה ודיברת אליו. שכין, סליחה, ערוב קודם, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. דבר, בוא אל פרעה. שכין, קחו לכם מלוך אופניים פיח. לא נאמר שצריכים לבוא ולהתרות בו קודם, אלא ישר המכה בה. שוב, ברד, השכם בבוקר. הרבה, בוא אל פרעה, חושך, נטה ידך על השמיים ויהי חושך. מה ההסבר? אצל אברבנאל זה קצת ארוך. אז אני אקרא את זה משיחה של הרבי, שהוא מצטט את זה בקצרה ובתמציתיות. ליקוטי שיחות למדבב 34, המכות לא נועדו רק לשחרר את ישראל. בוא נאמר ככה, המכות לא נועדו להוציא את מצרים מישראל. בשביל להוציא את ישראל ממצרים מספיקה מכה אחת. בשביל להוציא את מצרים מישראל, את הכפירה הבסיסית הזו, את הספק הבסיסי הזה של פרעו שבתוכי, של היצר שבתוכי, בשביל זה לא מספיקה מכה אחת, וגם לא שתיים וגם לא שלוש, צריכים 10 מכות. 3 סדרות שכל אחת מעבירה את המסר, אני השם, אני השם בקרב הארץ, ואין כמוני בכל הארץ. הנה העריכה אברבנאל, שפרעה חלק על משה בשלושה שורשים, הכחיש מציאות השם, הכחיש השגחתו בדרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו, והכחיש שהאלוקה יכול לשנות הטבע ולחדשו כרצונו. ועל זה באו ג' קבוצות המכות. דצח באו לאמת את עצם מציאות הקל, ולכן נאמר בתחילתן בזאת תדע כי אני השם. הדש באו לאמת השורש השני, שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, כמו שנאמר, שהם הזיקו רק למצרים, וזהו שנאמר בתחילתה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, אני לא למעלה, אני למטה. ובאחב הוביאו, 4 מכות האחרונות, הוכיחו שיכול לשנות הטבע כרצונו, שהטבע יתבלבל לגמרי, וזהו שנאמר בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. עכשיו אפשר להבין היטב את השאלה הראשונה, וידבר אלוקים ויאמר אליו, אני השם. הקדוש ברוך הוא כאן מגלה למשה את האסתר. אתה שבור, אתה רצוץ, אתה רואה את עם ישראל סובל ואתה שואל, את עצמך ואותי, ואמרו לי משמו מה אומר עליהם. איך אתה מאפשר את זה? ויאמר אלוקים, אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מאחורי האסתר, מאחורי הדין ומאחורי הגבורה, עומדת מידת הרחמים. רק רחמים זה לפעמים גם להיות תקיפים כלפי ילד. לפעמים צריכים לגעור בילד, חוסך שבטו שונא בנו, לפעמים צריך לומר מילה קשה, הגערה הכי עמוקה באה דווקא מעומק הרחמים של האבא, כי עובדה שאדם זר לא מעניש. סבתא לא מענישה, דודה לא מענישה, למה? הם יותר אוהבים את הילד או פחות אוהבים את הילד? הם לא אוהבים, אז הם לא מענישים, או לא אוהבים מספיק. למה להם לריב עם הילד? רק אבא ואמא, שיש להם אחריות, שרואים את העתיד של הילד, שלא רואים אף אחד חוץ ממנו, רק הם יכולים להגיד מילה קשה. וידבר אלוקים ויאמר אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מסיר את האלה מאחורי מידת האסתר, מאחורי מידת הדין והגבורה, ואומר אני השם. וכך זה גם ביחס להיבט שאנחנו מדברים אליו, להיבט החסידי של ויאמר אני השם. מידת אלוקים זה מידת האסתר. זה היכולת של הקדוש ברוך הוא ללבוש על עצמו כיסויים, לזעזע את העולם, ועדיין אנשים יגידו זה אני, זה הוא, זה ביל גייטס, לא יראו את הקדוש ברוך הוא. קורונה כזאת שמטריפה את כולנו, ועדיין אנשים אומרים, זה בא מהמעבדה היא בסין, או בא מהמקום ההוא בסין. אין אף אחד ששואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אולי הוא רוצה שנהיה פחות חומריים, שנהיה פחות נהנתנים, שנהיה פחות רכושנים, ונחשוב יותר עליו? אולי זו הדרך שלנו לצעוק, אולי זה הדרך שלו לצעוק, שובו, שובו, בנים שובבים, העגלה קצת צטטה מהדרך. כי לפני הקורונה, איזה חומרנות, הטיסות, הטיולים, הטירוף הזה של לאכול הכל ולשתות הכל. הקורונה קצת עצרה את זה. יש לקדוש ברוך הוא יכולת להסתיר את עצמו, להתחבא, זה שם אלוקים. שם הוויה זה הגילוי. זה אותם ימים ורגעים שאתה מסתכל למעלה, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתך, אתה רואה את ההשגחה הפרטית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וזאת נקודת השיעור שלנו. וידבר אלוקים ויאמר, אני השם. וידבר הטבע ויאמר, אני השם. אני מידת הגילוי. כל הטבע הזה, כל ההתנהלות היומיומית, הלכנו לפגישה, הצלחנו, חף שלום להפך, היינו מרוצים, לא היינו מרוצים. זה הכל החלטה שבאה מלמעלה. ובמילא לפני פגישה, ואחרי פגישה, ובאמצע פגישה, בנוסף לכל המאמצים הטבעיים, אסור לשכוח את העיקר. לוודא שהצינור מחובר. לא מספיק לפתוח את הברז, צריך לוודא שהברז מחובר לכנרת, שהוא מחובר למקור המים, שהוא מחובר למוביל הארצי, שהוא מחובר לראשי, שזה מוביל לאיזשהו מקום. זה הרעיון של המכות. לזכור. המכות נגמרו אז, אבל הן נמשכות עד היום, במובן החיובי, במובן הרוחני, לזכור שיש סדר, יש מארגן, יש תוכנית, וכל מה שנותר לנו זה לשאול את עצמנו, מה רוצים מאיתנו, ואיך אנחנו מתקרבים אליו יותר. התלבטתי הרבה איך לסיים את הסיפור, את השיעור הזה. יש כל כך הרבה סיפורים על העניין הזה בדיוק, שהטבע הוא בסך הכל אלוקים, שהאלוקים הוא בסך הכל הוויה. האלוקים הוא השם, לא השם הוא האלוקים, אלא האלוקים הוא השם, הוויה ואלוקים כול אחד, כלשונו הידועה של ספר הזוהר. אז כל כך התלבטתי איך לסיים את השיעור, אני רוצה לסיים בסיפור, שסיפרתי פה כמדומני לפני שנה או שנה ויותר. זה אחד הסיפורים הכי מדהימים שמישהו שמע בחיים, לפחות שאני שמעתי בחיים. אבל מה היופי בסיפור הזה? שאין בו שום נס. ככל שהוא נס גלוי, אבל אין בו שום נס. בשום שלב לא קרה משהו שהוא כנגד דרך הטבע. דברים התנהלו. איזשהו שטר של צ'ק של 200 דולר. הלך וחזר ונסע ובא והלך, כמו שכולנו מתגלגלים את כל החיים. אבל פתאום התחברו קצוות, וסודר פאזל, ונוצר פאזל, ופתאום ראית את היד האלוקית שמנהלת דברים בטבעיות, בצורה כל כך מרגשת. אין פה שום נס, וברור שיד השם עשתה זאת. לפני 20 שנה, 22 שנה, 21 שנים, נכנס יהלומן, אני מכיר את שמו, דיברתי איתו, דיברתי עם אשתו, דיברתי עם כל המעורבים בסיפור הזה, מהראשון עד האחרון. בשנה שעברה עשינו על זה אפילו איזשהו סרטון קטן. נכנס יהלומן, אז הוא היה נתניאתי, חוצה את המסדרון בבורסה, הוא יהלומן ותיק בבורסה, הוא חוצה את המסדרון, נכנס לחבר שלו צהריים, שמם להם, רוצים קצת לפרוק לחץ, אין כוח לעבוד, אז הוא נכנס לחבר לפטפט איתו. יהלומן תל אביבי ותיק, החבר הוא בתל אביבי, אמר לי את השם, משפחת יהלומנים, מאוד חשובה פה בארץ. החבר ההוא עצבני, יושב על השולחן, מלא מתנות, מלא מזכרות, הפח הגדול, הכניס את הפח הגדול לתוך החדר וזורק דברים. מה? הוא אומר, רבתי עם אבא שלי, לא רוצה לשמוע ממני יותר, מה הוא חושב שעם הכסף שלו הוא מנהל אותי? לא רוצה לשמוע ממני יותר? אני זורק את כל מה שקיבלתי מההורים. גלויות שהם הביאו לו מהטיולים, מתנות שקנו לו בטיולים, תעודות בית ספר, הכל הוא זורק לפח, הפח מתמלא. אותו יהלומן, נתניאתי, מסתכל בפח, רואה שמה בין כל השמטס והמזכרות, רואה להבדיל, מסגרת עץ, מחוסה זכוכית עם צ'ק. צ'ק. הוא יהלומן, הוא איש עסקים. הוא פותח, הוא מרים את המסגרת, צ'ק 200 דולר מהרבי מלובביץ'. משנת 89, הצ'ק כבר לא שכיר, אבל זה צ'ק מהרבי מלובביץ'. הוא לא היה שומר מצוות אז, אבל בכל אופן הוא התרגש, נשמה יש לו. ולראות צ'ק מהרבי מלובביץ', זה מעניין. הוא שואל את התל אביבי, אני יכול לקחת את זה מהפח? כך, זה במילא בפח, אין לי מה לעשות עם זה. חוזר הביתה, שם את זה על המדף. אחרי כמה חודשים נוצר קשר בינו לבין הרב מנחם וולפו, השליח של חב"ד בנתניה, דוד שלי. והוא ואשתו מדברים מה להביא להם, הם הולכים לאכול אצלם בשבת, מה להביא לחבדניקים, בקבוק יין, בונבוניירה, שוקולד, ואשתו אומרת, רגע, על המדף יש צ'ק מהרבי מלובביץ', אולי זה יעניין את החבדניק. אז הם הולכים רגע לפני שבת, לפני הדלקת נרות, שמים בשקית את המתנה הזו. החבדניק מאוד מיהר רגע לפני שבת, שם את זה בשקית, לא דיברו על זה. חלפו כמדומני 15 שנה. אותו נתניאתי שכח מכל הסיפור. הוא מתגלגל עם עסקי היהלומים שלו למוסקווה, וערב אחד נמצא בבית הכנסת מרינה רושה, בית הכנסת הגדול של חב"ד במוסקווה. הוא שומע שמנהל הבניין מספר למישהו שאתמול הייתה מקבית, עשו פה איסוף צדקה, איסוף תרומות למען המקום, למען בית הכנסת, ומכרו שטר של דולר מהרבי מלובביץ' ב-4,000 דולר. סינגל ב-4,000 דולר. היה לא מנה נתניאתי הזה, הרגיש שהוא נופל. סינגל הם מכרו ב-4,000 דולר. אז 200 וכמה היו מוכרים? ברבע מיליון, בחצי מיליון. זה הרבה יותר נדיר. הוא מתגלגל אלפי קילומטרים מהבית, בלי לראות את האישה, בלי לראות את הילדים, להרוויח 2 רובל. ופה היה לו ביד אוצר. והחבדניק הוא לקח אותו, ואפילו לא אמר תודה. בטח החבדניק כבר מכר אותו 3 פעמים מאז. הוא חוזר לארץ עצבני. אומר לאשתו, את הקצינה למשימות מיוחדות, תתקשרי לרב, תשאלי מה הוא עשה עם הצ'ק הזה. מקח טעות. היא התביישה, לא התקשרה. אחרי כמה חודשים הרב מתקשר אליהם, אומר שהוא עושה איזושהי מקבית, והוא מצא את השם שלהם במחשב, כבר שנים הם לא בקשר, הם כבר עברו לירושלים, והוא מציע להם להשתתף. אומרת האישה, כבוד הרב, אנחנו ניתן לך פי 3 עם מה שביקשת, באהבה גדולה. אבל מה עשית עם הצ'ק שלנו? קיבלת מאיתנו אוצר ששווה 250,000 דולר, 500,000 דולר. לא אמרת, איפה הוא? הרב מאוד התרגש, אומר לה, נגיד לך את האמת. הצ'ק הזה שכב פה 15 שנה, לא נגעתי בו. זה לא היה שלי, לא אני קיבלתי אותו מהרבי מלובביץ', לא נגעתי בו. אבל לפני כמה חודשים, הוא אומר לה, ממש לפני כמה חודשים, היה אסון ברמת גן השכנה. הוא בנתניה, אבל ברמת גן השכנה היה אסון. השליח הרב מוטי גל נפטר. איסורים נוראים, מחלה קשה, נפטר. נשארה אלמנה רבנית גל עם היתומים, מנסים להקים מחדש את המוסדות. ללוות כסף, לגייס משקיעים, לגייס תורמים, להקים מחדש באחת הערים החשובות בישראל, מרכז הארץ. אני, הוא אומר, לקחתי את הצ'ק שהיה פה, העברתי לה לרבנית גל, לגברת גל, הילדים שלה, שיעשו עם זה משהו. נו, היא מתקשרת אותה אשת היהלומן, מתקשרת לגברת גל, והיא אומרת, אני אגיד לך את האמת, בא פה אדם, תרם לנו סכום מאוד יפה, אני יודע את שמו של האדם, והעברנו לו את זה, הצ'ק כבר לא אצלנו. גם זו לטובה, הצ'ק הלך לצדקה, התגלגל הלאה, הכל משמיים. חולפים כמה חודשים. אותו יהלומן נתניאתי שעכשיו כבר גר בירושלים, חוצה שוב את הבורסה, חוצה שוב את המסדרון, ניגש לחבר שלו, ההוא התל אביבי מלפני 15-20 שנה. והוא שואל אותו, תגיד לי, אני לא מבין משהו. איך הצ'ק הגיע לאבא שלך? אבא שלך קיבל צ'ק, העביר אותו אליך, אתה כועס על אבא, זורק אותו לפח. אבל איך קיבלתם את הצ'ק? אומר לו התל אביבי מילים מדהימות. לאבא שלי היה חבר כאן בבורסה, חבר כאן ברמת גן, קראו לו הרב מוטי גל, השליח של חב"ד ברמת גן. פעם אבא שלי נתן לו תרומה מאוד גדולה, והרב מוטי גל יצא מהכלים, זה בא לו בשעה קשה. והוא בא אצל אבא שלי באמצע הלילה, ואמר, איך אני יכול להחזיר לך, אני אתן לך את החפץ הכי יקר שיש לי בבית. קח צ'ק $200 שקיבלתי מהרב מלובביץ', מסגר אותו ונתן לאבא שלי במתנה. והנה הצ'ק הולך ומתגלגל, ומתגלגל בדרכי הטבע. בלי שום נס, בלי שום פלא של מים ואש שמרקדים יחדיו. אבל חוזר לאלמנה, באותה שעה שהיא מנסה להקים מחדש את המוסדות, שהיא מרגישה כל כך בודדה וגלמודה, בעלה שולח לה מסר מהשמיים. אני איתך, אבי יתומים ואלמנות איתך. את רגע אחד לא לבד.